רק הלוח יורצייטים של חסדאי מכיל בתוכו גם יורצייטים של ליטווקס. אז היום הוא בא לספר לי שזה יורצייט של שניים מגדולי ליטה. הוא ביקש ממני לתת לכם 90 שניות על שניהם.
לא יכול
לרוץ ביום אחר? ביום אחד שיהיה עוד יום לא ליטה? שניים ביום אחד, אתה אומר. אני אגיד לך מי השניים, ממש מילים קצרות.
אם יש לו שבו לא נפצר שום צדיק, זאת לא סיבה שעשת, אתה לא
להגיד. צריך לשמוח שאף אחד לא עומד, גם בוא לא להגיד תחנו. אוקיי, היום היורצייט של שמעון שקופ ושל בעל הקרן אורה, רבי יצחק מקרלין. אז אני אתן לכם מבזקים קצרים על שניהם.
אני אגיד לכם,
כתוב גם כן שהיום היורצייט של הראש. היום היורצייט של הראש, טוב, זה כבר לא מבזק, זה סידור.
מה יש לו דיפיורי? ועוד כמה...
בסדר. אתה מבין שהמטרה היא ללמוד על הגדולים האלה ולא רק לעשות לחיים. יכול להיות גם משהו קצר על רב שמעון שקופ. אחד מגדולי ליטא במאה ה-20, לא, רבי שמעון שקופ. כתב את השערי יושר, היה תלמיד בישיבת וולוז'ין בשנותיה האחרונות, היה אחרי זה רם בישיבת טלז, ובשנים האחרונות לחייו הוא הקים ישיבה בעיר גרודנה, היה ראש ישיבת גרודנה. יופי, התקשרנו אליו. רב שמעון עצמו, למיטב זיכרוני, נפטר בשנת תש"ן. בתחילת מלחמת העולם השנייה, לפני שהגרמנים כבשו את ליטא, זכה לקבר.
זה הופך את זה 70 שנה.
מה?
זה הופך את זה 70 שנה.
בדיוק 70 שנה, יפה.
אבל זה סיבה כפולה לחיים.
כן, בדיוק 70 שנה. לרב שמעון עצמו, ובעיקר מה שאני רוצה לעשות הוא להסביר את הגישה שלו, היה מתח אדיר עם רב חיים מבריסק, שהיה מורו ורבו בוולוז'ין. מספרים שפעם רב שמעון חקר חקירה האם החלות של הקידושים זה חלות מתמשכת, שפעם אחת יוצרים אותה ועכשיו היא חלה כל הזמן, אולי כל הזמן היא מתחדשת. רב חיים ששמע את החקירה הזאת הקציא לא מצא חן בעיניו, הייתה נראית לו קצת עקומה. נצטרך במהלך השנה יותר ויותר לדבר על מה הגבולות של חקירה טהורה, כלומר איך לחקור. מספרים שרב חיים ראה אותו אחרי שסיפרו לו על החקירה הזאת, תודה רבה, אז הוא התנפל על רב שמעון בנשיקות ואמר לו, רב שמעון, מזל טוב, מזל טוב. מה, אני אדבר לכם קצת את השורש של המחלוקת ביניהם. רב חיים במשגה שלו חתר למושגים בהירים שבעיקר מתארים את המכניזם, את המנגנון הפנימי שמרכיב את התופעה ההלכתית. בדומה נדבר על זה, אני מניח, באחד מהשיעורים בהגות הגריד, שאני מקווה ללמוד אתכם גם את מדודך מידוד, שם תיאורים שלמים של הגריד, את כל תפיסת עולם של בריסק, ובדומה לתפיסה המדעית, המתמטית, שמתארת באמצעות מושגים, באמצעות אותיות, את המערך הפנימי בין הכוחות השונים, שהם אלה שמרכיבים את התופעה, הוא לא מתאר לא את המשמעות של התופעה, לא לשם מה הוא קיים, כן, זו שפה של כימיה, לא לחינם, כשרב חיים יצר את השיטה, המתנגדים שלו כינו אותו הכימאי. כי כמו שאדם רואה טיפת מים, וכשהוא כימאי הוא אומר, יש פה H2O, שתי מולקולות של H, של אחד של O, ביחד הם יוצרים מולקולת מים, זה לא מתאר לא את היופי של המים, לא מה עושים עם מים, לא לשם מה יש מים, לא מה אני מרגיש שאני רואה מה, זה עושה רק דבר אחד, מה הוא מתאר? איך? ממה מורכבת טיפה של מים, זה הכל. את המנגנון הפנימי, את המערך הפנימי של הכוחות, באופן מאוד מאוד דומה גם המושגים הלמדניים של בריסק. הם לוקחים את התופעה ההלכתית, מפרקים אותה לגורמים ראשוניים ומתארים באמצעות מושגים מה מהות התופעה שעומדת כאן על הפרק. כן, למי שיעזור לו שאני אסביר לו מה הכוונה להמשיג, תקחו את הסוגיה שלנו. במשנה כתוב, השותפים שרצו לעשות מחיצה בונים את הכותל, המעבר מהשפה של המשנה שהוא מקרה עם דין לשפה של הסוגיה האם הזק ראייה שמי הזק או לא, זה מעבר לשפה מושגית. המושג מסביר את היסוד, מה שמניע את הפסיקה של המשנה. זו תפיסה שרב חיים מאוד מאוד הקפיד, לא קנאי כמעט, לשמירה על התארה של השפה המושגית, הייתי אומר עוד פעם המכניסטית. התרחק כמעט כמו מאש מהכנסה של כל מיני משמעויות, כל מיני הסברים פסיכולוגיים, הוא התרחק מאוד מכל הדברים האלה. לעומת זאת, רבי שמעון שקופ חתר בלמדנות שלו, ללמדנות שיש לה יותר היבטים הגותיים, פילוסופיים, בשפה שלו תניהל משמעות, והמושגים שרב שמעון הם חתרו לכיוון הזה. רב חיים עצמו התנגד מאוד לחלק מהמושגים שלו, כי הוא חש באיזשהו מקום שהם מעופלים, כמעט הייתי אומר שהם קשה לקרוא להם מושג. אם נתייחס קצת לדוגמה שפתחתי בה, הסיפור הזה על רב שמעון, הרי תבינו שהחקירה הזאת של רב שמעון היא מבטאת עמדה נפשית של זוג נשוי. אם אתה כל יום מחדש ברית של נישואין, רואים זה קשר זוגי שהוא מתמשך. כמעט הייתי אומר, רב שמעון כאילו אמר זה שאפשר להתגרש, אומר שכל יום כאילו התחתנת. רב חיים חשב שזה הבל. מה שאני רוצה רק, אני התלבטתי מאוד עם מערכת המשפט הזה, אבל עד כדי כך ההתנגדות של רב חיים הייתה עמוקה להמשגה ההגותית, הפילוסופית של המשמעות, שהוא ממש כמעט החרים את הספרים של רב שמעון שקופ. אני יכול להגיד לכם, בשנות לימודיי בישיבה בארץ, הם בכלל לא ציטטו אותו. הוא לא היה קיים, כאילו בעולם של הבריסקאים, הם לא כך התייחסו אליו. כשאני כאילו חושב היום על העומק המחלוקת, וגם על המקום שבו אנחנו נמצאים מבחינה רוחנית, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום שאפשר אולי לעשות שלום בין שני הגדולים האלה, במובן הבא. אישית, כשאני קורא רב שמעון, אני באמת לא מבין כל כך מה הוא רוצה. המושגים באמת קצת מעופלים. מצד שני, כמעט ברי לי היום, כביע אתה בקודך, להזדהות עם המכניזם הבריסקאי בלבד, ולבנות על זה את העולם הרוחני, זה אני לא מזדה. אנחנו שותפים לבית מדרש שחרט על דגלו חתירה למשמעות, ודאי שהיעדים שרב שמעון חלם עליהם, אני חושב שבית המדרש שלנו הרבה יותר מזדה איתם. ועם זאת, אם תסתכלו על למדנות של הרב רעם, גם כשאני משתמש בלומדס, זה למדנות בריסקאית, זה לא למדנות שמינית. או הייתי אומר, אולי לפני 100 שנה, כשניסו לנסח את הלמדנות והיו בראשית הדרך, אולי רב חיים היה צריך, הייתי אומר, לרסן את הכוח של החתירה למשמעות כדי שהוא יוכל ליצור שפה בהירה. אבל לייצר 100 שנה אחר כך ולהגיד כזה ראה וקדש, נראה לי, לפחות אני לא מזדהה עם זה. מעבר השני, אני אומר שאולי מה שנכון לחתור אליו, מה שאני מחפש הוא מראש מושגים פילוסופיים, החיסרון שלהם הוא כאמור שהם עמומים, הם לא ממש ברור מה הם אומרים. אם אפשר לבנות בניין של שתי קומות, בניין שממשיג באופן בהיר, אבל אחרי זה מתעלה מעל המכניזם הצר וחותר למשמעות שאפשר לייחס לאותם מושגים, אז אולי אפשר לצאת באוצר גדול. ואני לפחות כקריאת כיוון משתדל כך לעשות בשיעורים שלנו. מה?
אתה חושב שזה בא ביחד?
תסביר את השאלה.
המושגים, כלומר מושג כמושג, יש לו משמעות, זה לא רואה זה כדבר נפרד.
אנחנו צריכים קצת יותר אולי להסביר את העוצמה של המשגה ומה מושג נותן. מושג, כמו תיקח את השפה המתמטית, נותן A, B, H, O, הוא מאוד תמציתי, הוא מאוד קצר והוא מאוד בהיר. וטבעם של המשמעויות של עולם המדרש שהוא צריך להרבות במילים. אולי אני אומר את זה במשל הבא, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. אפשר להגיד תורה במושגים קצרים, אבל להגיד זה רעיון רוחני, צריך לפתח אותו. קשה להגיד אותו רק באמצעות מושגים קצרים. אני חושב לפחות אני משתף אתכם איפה אני אומר. אני חושב שרק להמשיג חסר לך משהו מאוד מהותי. לרוץ ישר למשמעויות, חכנה שאלות גדולות שעות על הפרק, אם זה לא דרושיס, כמו מה המוצקות של הדברים. אחד מהיתרונות של ההמשגה, דווקא מה שתיארתי קודם, המושגים בדרך כלל מאוד מאוד מוצקים באמירה הראשונית, כלומר הם מתארים בעצם מה שנאמר שם, הם אנליזה, הם לא יוצאים מהגבולות שלו, הם פנימיים. לכן אתה מצד אחד מקבל אחיזה יותר עמוקה במקורות הראשוניים, ואיתם אתה צריך לחתור להגיע לשילוב שלהם בתוך ההקשבה העמוקה בעולם הרעיונות שסך הכל ההלכות האלה מבטאות אותם. והקרן הרי אני רואה שאין זמן, אז אני אבחה לי הקרן הרי שאם יהיה זמן נעשה את זה ביום אחר, בסדר? אנחנו רשמנו להסביר מי זה הקרן אורה, כן. הרב
מתאר את זה כדיכוטומיה, האם ואהבת לרעך כמוך שייך לקבוצה אחת או לשנייה?
אהבת לרעך כמוך באופן מובהק הוא לא מושג, הוא צו, אבל הוא לא שייך לאף קטגוריה.
זה מושג,
רב שמעון, אני גם דיברתי להמשגה שלו, הם נחלקו איך להמשיג.
זה קומה, זה קומה מעל, ואהבת
לרעך כמוך הוא מושג.
למה זה מושג? זה צו שתפעיל את רגש האהבה כלפי החבר שלך. לא, לא מושג. נתווכח על זה עוד, בסדר? כי בואו נעצור כאן ונעבור לשיעור. אני רוצה לשאול, האם אתם רוצים שננסה לסכם במשותף בקצרה את מה שעלה בחבור 10, שאפשר להסתמך על זה ופשוט להתקדם?
אפשר לראות את זה, להתקדם.
בסדר, אפשר? שאני רוצה גם להוסיף שלמרות שהיום זה נקרא שיעור, גם היום מותר להשתתף. בסדר? אוקיי? זה לא שיעור כללי שאסור להשתתף. בסדר, אני מציע שנתקדם. אני חושב שאני רק אזכיר את הנושאים שעסקנו בהם בחבור. בסדר? כלומר, עמדנו על ההתרשמות שלנו העצמית מספרות התנאים, באשר למה שאפשר לומר באופן ברור שם, וגם מה שחסר שם באשר להסבר רקע לבניית הכותל ועל מה ולמה. תיארנו מה זה סוגיית פתיחה, מה המאפיינים שלה ואיך זה בא לידי ביטוי בסוגיה הראשונה, וכפי שאני מבין בשתי החבורות גם עבדו על מבנה הסוגיה, שזה הצפה של שאלה לשונית במשנה שכאמור מתורגמת למחלוקת מושגית שהיא נלמדת בעקבות הבאה רציפה שיטתית של משניות מפרק א', בעיקר צד פרק ב' וחז ממרה מוראית שבאה לבחון את זה. בשתי החבורות ממה שאני מבין גם עמדו על שאלת מגמת הסוגיה, כלומר אם הסוגיה הזאת תמימה, היא לא יודעת אם איזה קריאה שמי איזק או לא שמי איזק, היא נסעה באמת בכנות לפענח את זה, או שיש לה עמדה והיא ש... זה קריאה שמי עזק, ובעצם מה שהיא באה לעשות הוא לשכנע אותך שלמרות שהקריאה הפשוטה יותר במשנה א' הייתה גודה, היא באה לשכנע אותך שאל תקרא כמו שהיית קורא במבט ראשון, כי כשתקרא את כל הפרק אתה תשים לב אם תהיה מצויד במושג שילמד אותך לקרוא קצת אחרת ממה שרצית, שדומני שזה מה שהסוגיה הזאת בעצם רוצה לעשות. כלומר, היא בעצם באה לשכנע אותך לא לקרוא איך שהיה מתבקש לקרוא רק את המשנה הראשונה לבד. ואני מבין גם שבשתי החבורות קצת עלה על רקע זה גם היחס בין שתי הלישנות, שזה לא... שפחות התוספות די מציעים את זה במפורש בצירוף הסברוע וכל הבעיות של הסוגיה, שלא מדובר באמת שתי לישנות אלא מדובר בשלילת לישנה הראשונה ולהעביר אותנו ללישנה השנייה שאנחנו נסכים איתה. כלומר, בעצם הלישנה השנייה היא סוג של החלפה של הראשונה, שזה מה שהסוגיה חותרת אליה לאורך כל הזמן. זה, אני מקווה, אישור קו. מה זה?
למה זה מוצג כשתי לישנות? זה גורם לך לחשוב שזה באמת שתי אופציות.
אז יכול להיות שהסיבה שזה מוצג כשתי לישנות, כי לא מצליחים לפרוח את הלישנה הראשונה. כלומר, היא לא נפרחה. בסופו של דבר הגמרא מצליחה
ליישב את כולם. למה הגמרא מסתירה איזה לישנה היא מעדיפה?
השאלה אם זה נקרא להסתיר. כאילו, כשהיא כתבה סברוע, כשהיא כל הקושיות מביאה לראשונה, השאלה היא האם זה הסתרה. אני לא יכול להגיד חד משמעי שהשאלה שלך לא שאלה. אני חושב אבל שהוא יכול להיות שהרקע הוא באמת שבשתי הלישנות עומדות בסופו של דבר, אבל אתה מעדיף. עכשיו מה שלא, אני לפחות לא עשיתי בחבור אצלי אתמול, אז יסלחו לי בעלי החבור השנייה אם הם כבר מרגישים שהם עשו את זה, זה לעבור באופן מסודר על הראיות עצמם, לראות את מהלך הדברים, ועיקר מה שאני רוצה היום להתקדם מבחינת העמקה זה לעבור מהראיית המסגרת והמבנה והמגמה, זה לחדד יותר ויותר מתוך הראיות עצמם, מתוך השקלא וטריא, את השאלה שמה פשר המושג הזה זה קריאה שמי זק, ומה יסוד המחלוקת, מה עומק המחלוקת שעומדת בין שתי העמדות. בסדר? אז בואו נתחיל מהראיות. בסדר, הגמרא אומרת תשמע, בואו נראה את הראשונה, וכן בגינה. סוף שאלה. זה פה כבר ברור, שכשהגמרא שואלת וכן מגינה, שיש לה כבר קריאה מסוימת של משנת גינה, נכון? והיא משוכנעת שבמשנת גינה, מה עולה בבירור? שבניית הכותל לא בנוי ברצון, אלא בניית הכותל היא כפייה מכוח מנהג המדינה. זאת ההנחה הסמויה של הגמרא. תוספות פה שמו לב לצורך בהצבעה על ההנחה הסמויה, ומיד אומרים לכמן מסכינן, הכוונה בדף ד', כן, דאחי כאמר וכן בגינה סתם כמקום שנגעו לגדור דמי, הכך דייק שפיר, זה קריאה שמי זה. כמו תוספות אומרים שההערה של הגמרא כאן בעצם נשענת על דיון בגמרא בדף ד'. אם אתם עומדים ותוהים איך זה יכול להיות שהגמרא בדף ב', הגמרא בדף ד', אז אתם כבר יודעים שהסוגיה כאן היא סוגיה סתמאית, היא כנראה מאוחרת, היא כמו שתיארנו סוגיית פתיחה, היא כבר יודעת את כל ההמשך. ובגמרא בדף ד', מי דן בשאלה של איך לקרוא את המשנה של וכן בגינה? מי דן בזה? המוראים קדומים, הגמרא מביאה שם את רבא ואת אביי, אז הגמרא בד' היא כרונולוגית קודמת לגמרא בדף ב', לכן היא נשענת עליו. נכון, אבל ודאי, אתה צודק, אבל ודאי אם הגמרא בד' זה דיון של אביי ורבא, ואת המודע שסוגיות פתיחה האלה יש להם נטייה להיות מאוחרות, אז הגמרא בעצם נשענת על זה שלא תשאל וכן בגינה. הכל נשען על דבר פשוט בלשון המשנה שאני רוצה קצת לחדד אותו, כי דומני שהוא יהיה מפתח להבין את כל המשך הסוגיה כאן. שבעוד שבחצר מה הסוגיה, מה המשנה מתארת, רצו, וגם המשך הסוגיה בדף ג' הגמרא מתייסרת, למה כתבת רצו? בגינה לא כתוב רצו, כתוב רק מקום שהם נהגו. והפער הזה בין הזכרת הרצון בחצר לעומת גינה, הוא למרות ששניהם מדברים על מנהג המדינה, ולמרות שיש מילת קישור של וכן, שלכאורה בא להנגיד בעצם בין חצר וגינה לבקעה, כן? כלומר, ובכל זאת, היעדר המילה רצו הוא אומר דורשני. אני רוצה להציע הצעה מסוימת שלי לפער הזה, שמצד אחד יקיים שמושגית אותו דבר, מצד שני יסביר באמת למה בגינה באמת לא צריך רצון. וההיסוס היחיד שיש לי הוא שאני לא משוכנע שריאלית מה שאני אומר הוא מדויק, אבל זה הרושם שעולה לי מתוך העיון במקורות. והוא שאחד מהדברים המרכזיים שעמדנו עליהם בשבוע הראשון הוא שחצר מיועדת לשימוש משותף. החצר היא חצר שבני החצר, בעלי הבתים השונות, משתמשים בו במשותף, וזה המצב הטבעי, זו ברירת המחדל של חצר. מה המצב בגינה? בגינה זה מושב שיתופי, זה קיבוץ שהשדות של כולם וכולם מאבדים ומתחלקים בכסף, או זה נראה כמעט ברור שלא, זה די ברור שגינה זה, דיברנו בלימוד על הבתים חצרות, יש אזור מגורים, אזור שירות, אז מה זה גינה? זה חלקות חלקות חקלאיות, גינות נועדו בעיקר לגידולים שהם צריכה ביתית של ירקות, ירקות גם היות והם בנויים על השקיה, אז גם עונת הגידול שלהם הוא לא עונתי, בניגוד לעצים. עצים יש להם עונות. ירקות אפשר לגדל אותם יחסית כל השנה כולה, נכון? נפונים יש כל הזמן, זה לא רק יש לנו קירור. היום הקירור בלבל את הכל, כן? אבל הירקות זה הספקה יומית, זה גם מבחינת המקום שלו בתזונה, כלומר החוכמה האלוקית, ירקות הם מקור מאוד חשוב לסיפוק של ויטמינים, וזה זה משהו שצריך להפוך אותו לחלק מהתפריט היומי. אז אני, יש, כך אני מבין, יש גינות, וכל אחד יש את הגינה שלו שמובחנת מאחרים, כל הגינות הם באזור הגינות, וככה אני מבין, ככה לפחות המשנה הקודמת למשנה שלנו בסוף במציע פרק י', למה היא מדברת? השתי גינות הסמוכות זו לזו, ומה השאלה שמה? שמי הגידול, כן? כי הוא קצת פרץ את הגבולות. אם התיאור הזה נכון, שבחצרות זה מרחב משותף, ובגינות זה מרחב שמראש הוא לא משותף, כלומר הגינות הן אחת ליד השנייה, אבל הן לא מעורבבות, שיש לזה מסביר מצוין, למה המילה רצו לא יופיע בגינה. כי היות והחצר מראש נועדה להיות מעורבבת, אז זה קודם כל רצון להחליט שאנחנו משתמשים בחצר באיזה אופן? באופן שאנחנו מפרידים. אבל אחרי שהחלטנו להפריד, השאלה איך מפרידים, באיזה אופן? האם על ידי בניית כותל, ובאיזה סוג של כותל, זה כבר לא נתון לרצון, זה כבר מנהג המדינה. בגינה היות ומראש מדובר באזורים שהם נפרדים, אז אתה לא משתמש בשאלת הרצון, אלא מראש הולך לבנהג המדינה. כי שאלת הרצון עולה במשנה רק במקום שאתה מעוניין לחלוק חצר שבדרך כלל משתמשים בממורבב. הרצון לכאורה נוגע לנקודה הזאת. אבל כשכבר יש הפרדת אזורים, באיזה אופן מפרידים, מה רמת ההפרדה, זה הולך לבנהג המדינה בשני המקומות. השאלת הגמרא היא עד ובגינה נראה שהכל תורים לבנהג המדינה. בלי שום רצון, לכאורה איזה קריאה, לא שמי עזק. אז זה מה מתרצת הגמרא? מה אומרת הגמרא? גינה שני. דמר רבי אבא אמר רב, אסור לאדם שיעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמתה. כן, שמים מאוד פשוטות מה הגמרא אומרת כאן בנקודה המכוננת שמסבירה מה ההבדל בין גינה לבין חצר. אני רוצה שתסבירו לי. למה גינה שני? כי אסור לאדם שיעמוד.
זה עין הרע ולא
איזה קריאה. זאת אומרת, זה עין הרע ולא איזה קריאה. כי אתה בעצם נעזר פה ברש"י. כן. זה מה שכולכם אמרתם לעצמכם? מישהו אחר רוצה לנסות? אני רוצה קצת להסביר את העין הרע ברשותכם טיפה, וגם לעשות להעמיק יותר דרך הגמרא הזאת כבר בכל היסוד של הסוגיה של זה קריאה.
כן, בבקשה. מהמשך אנחנו יודעים שבית שונה כי הוא נחשב אזור שהוא יותר פרטי, אז עכשיו השאלה האם גינה היא כמו חצר או כמו בית.
מצוין. אז בואו נסביר קצת העין הרע. קודם כל זה לא בעיה להגיד זה עין הרע של עד היום. אני לא רוצה שתחשבו שאני גזען או משהו, מישהו אמר שלא מרוקאי. עין הרע, אפשר להבין את זה. גם אתם נסיים, בסדר, אפשר להבין את זה. אני רוצה להגיד לך שמניסיון החיים הקצר שלי, העין הרע הזה הוא לא רק אצל מי שיש לו כביכול אמונות תפלות. כן, בבקשה.
נכון,
זה נכון, אבל אני גם אוסיף שמיסיון החיים הקצר שלי זה לא רק זה, הוא אחד מהדברים החשובים בהתנהלות כלכלית של בן אדם, זה המידע על הפעילות שלו, כי כל אדם פועל גם מול מתחרים. אני אביא לכם כמה דוגמאות צורות. אני בחור צעיר, גומר את ההסדר, שיעור ו' בישיבה, משפצים אותי ביחידת מילואים שהגיל הממוצע הוא 10 שנים מעליי. נפלטו שם כל מיני חיילים, במשך הזמן זה קורה, יש עזיבה בקרבי, שמו מילאו סתמות אחורים עם איתי והחברים שלי. אני שומר מילואים איזה לילה עם אחד שהוא מנהל מפעל, יש לו מפעל לסליחות פוך. טוב, אני בחור בשיעור וב, כאילו מה התקציב השנתי שלי, לא יודע, ככה חי מכלום, כן, כאילו, בסדר, אוכל בישיבה, ישן בישיבה, קצת כסף לדייטים, לא יודע, כאילו, וכמה כסף צריך בחור שיעור וב, סקפן. לא, אני יושב עם מנהל מפעל, כאילו, וואלה, כאילו, התפלתי. טוב, נו, תגיד לי, המפעל שלך, איפה הוא? מישור אדומים. כאילו, הוא גדול, כן, כן, מפעל גדול. נו, מה היה כיף המחירות שלו השנתי? התחלתי לנג'ס לו כל מיני שאלות, כאילו, תגיד, נו, זה גדול, זה פה. בנם לא רוצה לדבר איתי בכלל, אני לא יודע אם אחרי זה 20 שנה אחרי זה עוד כעס עליי. אבל אתה לא שואל בן אדם כמה כסף יש לך, כמה ומה היקף הבחירות שלך. עכשיו, זה לא רק כי לא נעים לו, זה גם יכול להיות, אני מוכן לחיות עם זה. זה גם כי ביזנס בנוי הרבה על מידע. עכשיו, מה הייתי עושה עם המידע? כלום. אמינו לי. מה שצריך לעשות, תקחו את הבנק עכשיו של מוני פנן, כן? שזה סיפור מאוד מסובך. כן, אתה אומר מס הכנסה, זה לא רק מס הכנסה. אני ערכתי באיזושהי תקופה מסע ומתן עם מישהו על אפשרות שיזכור את הבית שלו. בסדר? עכשיו, כשאתה עושה מסע ומתן, תמיד טוב להיות זה שמשדר לשני שיש לי עוד אופציות. כלומר, אני לא צריך אותך, אני לא אתה, יש לי מישהו אחר. בסופו של דבר, תמיד תבחר את מי שעדיף לך. ומעבר השני, עדיף שהוא לא ידע מה האופציות שלך, כי כדי שהוא יחשוב שאתה עומד לחתום עם עוד מישהו אם אתה עכשיו לא מסכים לתנאים שלו. ככה צריך לעבוד. וגם במסע ומתן עוד הצעה, להיות מוכן שזה ייפול. כמו אם אתה לחוץ, אם אתה אומר, אני חייב את הדבר הזה, אני מת על הבית הזה, אני לא יכול בלבד, אתה הוא יחזק אותך בגרון, הוא יסחוט אותך במחירים. אבל אם אתה רוצה להתמקח, אתה רוצה להגיד לתנאים שטובים מבחינתך, א', אל תפחד שהוא יגיד באמת יש לי מישהו אחר, וב' תשמור את הקלפים, שגם הוא יחשוב שיש לך עוד אופציות, כלומר, ואז ההתנהלות שלך אחרת. העמימות שקיימת היא נורא נורא חשובה בעולם העסקי. אני אסיים את הפרק הזה בסיפור היסטורי, חזרה אחורה, משפחת רוטשילד, השירה, האושר שלה הרוויחה בדיוק מדבר כזה, הם היו רק כמה אחים, אחד היה בלונדון, אחד בפריז, אחד היה בפרנקפורט, היה להם רשת מידע פנימי כזה, שאפשר להם בתור בנקאים לעשות כל מיני פעולות פיננסיות, כשהאחרים לא עליהם מידע. והיום ברשות לניירות ערך, אחד מהעבירות הכי חמורות הוא שימוש במידע פנימי. כלומר, אם יש מישהו שקיבל מידע פנימי על איזה מניה, והוא השתמש בזה, עבירה פלילית. היה סיפור כזה לא מזמן, שמצאו את הקידוחי גז של תשובה, שמול חדרה, ואיזה מישהו, אנשי ציבור, פוליטיקאים, קנו מניות יומיים לפני פרסום של גילוי הגז, וכמובן מחיר המניה נסק עם גילוי, עם הגילוי, בדקו מאיפה הם שמעו על זה, כאילו, האם מישהו הדליף להם. זה סיפור גדול, כלומר, גינה הוא אזור כלכלי, וזה שאתה לא רוצה שאדם יראה את הקמות שלך בתרגום מודרני, זה פחות או יותר, אני מציע, הדברים שאמרנו, זה אפשר לקרוא, זה גם עין הרע, בסדר? העולם אוהב שושו, בסדר? העולם אוהב בעניינים של כסף להסתיר, כולל, אני שכיר, וכל מה שתיארתי לכם לא נכון על החיים שלי, אני מניח ש... אתם כולכם מסכימים שלשאול אותי מה המשכורת שלך זה שאלה לא כך יפה, כן? אבל לא שואלים בן אדם, אני לא יודע אם אתם יודעים מה המשכורת של ההורים שלכם, אני מניח שאו כולם לא או הרוב לא, רק מניח, נכון? אתה יודע מה המשכורת של ההורים שלך?
אני אישית כן.
אישית כן, אוקיי.
פרחי. אנחנו לא מדברים על
זה. לא מדברים על כסף. זה בעצם, אם עכשיו נחזור, שמשתפים.
שלא מדברים.
כאילו, עכשיו, תדעו גם בתוך בית, אני פשוט רוצה להגיע לסוגיה, אז אני אחתוך את זה. בתוך משפחה זה מגיע כאילו עוד דבר. האם אתה משדר לילדים שההורים הם עמוד סלע, שיש מה שאתה צריך לקבל ואל תדאג, אבא ואמא דואגים לזה, או האם אתה באיזשהו מקום כשאתה חושף את המשכורת, כאילו כשאתה לא, הם לא יודעים לך כמה מרוויחים, הילד כאילו אוכל מן, ממש ככה, זו החוויה שלו, או האם אתה משדר לילד, שמה, זה ההכנסות שלנו, אתה צריך להיות שותף להבנה של, שיש מגבלה לכמות הכסף או לדברים, ולשתף אותך. בדרך כלל מה שאני יודע, כשיש משבר כלכלי או בעיות, אז ההורים יותר כאילו פותחים את זה, כן? וזאת שאלה גדולה, וודאי שיש יותר מדרך אחת ליצור משפחה וליצור מרקם יחסים בין הורים לילדים, כמה יכול להשתנות בגיל של הילדים, הרבה דברים, כן? רגע, אם נחזור אלינו, פחות או יותר מה שהסוגיה הזאת אומרת, שבגינה יש צורך בפרטיות. עכשיו, אמרת נועם, זה לא נקרא איזה קריאה. רואי, אמרת, זה כן נקרא איזה קריאה. אני נוטה עצמי להיות במפלגה של רואי, שזה איזה קריאה במיטבה. ואם נשאל את עצמנו, מה בעצם ההבדל בין גינה לבין בית, לבין חצר, סליחה. וכבר אפשר להסביר ככה גם את בית. אני חושב שההסבר הוא נורא פשוט. מהו ההסבר? לאור הפתיחה שפתחתי קודם, מה ההבדל בין גינה ובית וחצר כבר במשנה? ברגע שהסוגיה אומרת גינה שאני, היא פתחה פה פתח שימשיך לאורך כל הסוגיה. שבעצם מה דאמר, איזה קריאה, שמי, לא שמי איזה, בעצם, שימו לב, הוא מסכים בגינה, הוא מסכים בבית, הוא מסכים פה, הוא מסכים שם, בעצם איפה הוא לא מסכים? מה נשאר לו? נשאר לו חצר. עכשיו בואו, לפני שאני אתן את הפאנצ'ליין, נקשיב לשפה, האם איזה קריאה שמי איזה, תקשיבו טוב ללשון, איזה קריאה שמי איזה, באיזה שפה הוא מדבר, האם זה בכלל נזק, נכון? הוא לא אומר, האם איזה קריאה אתה חייב עליו, אבל האם איזה קריאה שמי איזה. עכשיו, האמת היא שהביטוי הזה הוא כמעט ביטוי מופרך, הוא קריאה כל סתירה פנימית. איך אפשר להגיד על נזק קריאה שהוא לא נזק, כאילו, רגע. כשאתה אומר איזה קריאה, אתה כבר מודה שיש נזק. אז מה אתה אומר לא שמי נזק?
למסכת
נזיקים,
משהו משפטי.
יפה. ושים לב שפה כבר נמצא הפתח שהוא יכול להודות כמעט בכל המקרים. כלומר, ברגע שאתה קורא לזה איזה קריאה, ורק דן אם זה נזק או לא, אתה כבר מאפשר בצורה מאוד פשוטה שהוא יודע בשלושת רבעי, למה שלושת רבעי? חמש שישיות מהמקרים? כי... כמו הוא מדבר את שפת הנזק. אני אביא דוגמה לדבר כזה, שתוספות פה על הדף מביאים פשוט בשביל לעזור לנו. היזק שאינו ניכר, הגמרא מביאה מחלוקת בגמרא בגיטין בדף נ"ג, האם שמי היזק או לא. היזק שאינו ניכר, האם שמי היזק או לא. זה מאוד דומה. היזק X, האם הוא X. עכשיו, גם שם כשהם מקשיבים לשפה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה פשוטה, וזה גם אותה שאלה גם פה, בשפת הלמדנות, בשפת החקירה. אני מדבר בשפת החקירה רפחיימית עכשיו, בסדר? האם הם חולקים, האם זה היזק, או האם הם עומדים שזה היזק, אלא הם חולקים, האם יש לך מחייב שיכול לחייב אותך על ההיזק הזה. אני אקח אתכם להיזק שאינו ניכר. האם הם חולקים, האם בכלל זה נזק, או הרי לכולי עלמא, בהיזק שאינו ניכר, ירידת ערך יש? אני אתן לכם דוגמה של היזק שאינו ניכר. יין של יהודי שגוי נוגע בו, אתה מסך אותו לעבודה זרה. הערך של היין יורד?
כן.
ודאי שהערך של היין יורד. אז אתה יכולת לתאר את ההיזק שלא ניכר, המחלוקת עם שמי היזק באחד משתי צורות. יכולת להגיד, היות והיין אותו יין, אותו ריח, אותו ארומה, אין שום שינוי במבנה היין, יש ירידת ערך, אז הם יכולים לחלוק האם זה נזק, או אחרת יכולת להגיד. הם חולקים האם המחייב של נזיקין הוא מחייב של ירידת ערך או של נזק לחפץ. כלומר, חפץ אותו חפץ. כלומר, אתה יכול את המחלוקת להעביר לאחד משתי ספרות. במקרה של היזק שאינו ניכר, יש ראיה מוחצת מראיות הגמרא. שמעתי את זה מאבא שלי כשלמדתי איתו בבא קמא, והרב גוסטמן הביא את זה גם בקונטרס לשיעורים. זה ראיה מוחצת מהשקלא וטריא של הגמרא, שהם נחלקו באמת בשאלה האם זה נזק. לא האם חייבים על הפסד או על נזק, אלא האם זה נזק, כי אחד מהראיות שהגמרא מביאה הוא האם אדם שגזל יין שהתנסך, כלומר מקרה של נזק שאינו ניכר, האם גזלן לא מזיק, שימו לב, עברו מן מזיק לגזלן, האם הוא יכול להגיד הרי שלך לפניך? שמה כלל הברזל ברי שלך לפניך? שאם החפץ אותו חפץ, מה אתה יכול לעשות? להחזיר אותו, גם אם הערך שלו ירד. חמץ שבר עליו הפסח, זו הדוגמה של זה, זה אותו חמץ, כן? אם החפץ השתנה, עבר שינוי, אתה לא יכול להגיד הרי שלך לפניך, מה הסיבה הפשוטה? זה לא שלך, או זה לא...
לא
אותו דבר. עכשיו, מה אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, רק אני אסיים את המשפט, אומרת הגמרא בגיטין, שמחמץ שבר עליו הפסח, אפשר להוכיח מגזלן שיכול להגיד הרי שלך לפניך, שהזק שאינו ניכר, לא שמי הזק. ובלשון אחרת, הגמרא אומרת שלמה אדם אמר שמי הזק, לא יכולת להחזיר את החפץ בגזלן, בהרי שלך לפניך, כי הוא השתנה. או בלשון אחרת, עולה בבירור מהגמרא שם, שהם לא חולקים האם אתה חייב על הפסד, אלא הם חולקים האם זה נקרא לשנות חפץ, האם זה אותו חפץ, האם זה שינוי פנימי. אני אתרגם את זה שפה עכשיו יותר רוחנית, יותר בשימנית, בסדר, לכבודו, לכבוד היורצייט שלו. האם שינוי מטאפיזי בממד הלכתי בחפצים הוא כאילו בתור החפץ, האם החפץ עובר שינוי, האם המטאפיזיקה של הדברים הוא חלק מהזהות שלו עד כדי כך שאתה אומר זה לא אותו דבר? האם יין שכתוב עליו כשר או יהיה נסך זה אותו יין בכלל? האם אני חי בעולם הפיזי או גם בעולם הרוחני? איפה המקום, איפה המפגש ביניהם? עכשיו אני אומר, בדומה באיזה קריאה, שמי איזק, לא שמי איזק, מה שפת הדיבור פה? שפת הדיבור היא, האם על הדבר הזה אפשר לחייב אותך לבנות כתלים, שגם בזה אני צריך לשאול מה מחייב לבנות כותל, או האם השפה היא, האם זה בכלל נזק, האם זה בכלל מפריע שמסתכלים עליך, האם היעדר פרטיות הוא בכלל מפריע לך? ואני מציע כסברוע, בסדר? כהנחת עבודה למדנית, בואו נעבוד לרגע עם ההנחה שזה קריאה שמי הזק, לא שמי הזק, הם באמת חולקים האם זה נזק, כלשון פשוט המילים. למה אתה אמר לא שמי הזק? זה לא נזק. התשובה, ההסבר האם זה נזק או לא, תלוי בשאלה אחת פשוטה, וכל הסוגיות, גם פה וגם ו' זועקות את זה. האם זה שמסתכלים עליי, הוא מזיק אותי או לא, הוא נחשב בבעיה או לא, הוא תלוי בשאלה אחת. במה הוא תלוי? למה מיועד, לאיזה שימוש מיועד הרשות הזאת? והאם אני פוגע ממך להשתמש ברשות למה שהוא מיועד לו? מה, אתה לא יכול להגיד באופן חד משמעי איזה קריאה שמי איזק או לא שמי איזק. זה תלוי בשון הפסיכולוגי ב-reference group, זה תלוי למה זה מיועד. אם אתה חי בוא נגיד כאן, אם אתה במקום שאמור להתפשט ולהוריד את הבגדים שלך, ואתה יודע שמישהו אולי מסתכל עליך, אז חד משמעית זה שמסתכלים עליך הוא מהווה בעיה. ואם אתה הולך במקום שאתה לא אמור לעשות פעולות של פרטיות, אז מה הבעיה אם מסתכלים עליך? עכשיו, באיזשהו מקום, אז זה קובע אם זה נזק. כלומר, אם זה מקום שמיועד לפרטיות, פגיעה בפרטיות היא נזק. אם זה לא מיועד לפרטיות, אז לא. עכשיו, עכשיו נחזור לחצר וגינה, יש פה הסבר פשוט, זה גם הסבר הבית. בבית הוא ודאי מיועד למה?
לפרטיות.
בבית אנחנו מתפשטים, אנחנו היום בבתים הגדולים, אז גם יש חלקים שונים של הבית. הסלון לא מיועד לזה, החדר שינה מיועד, שירותים מיועד לזה, כל אחד יש לו היום את המרחב הפרטי והציבורי גם בתוך הבית, אבל זה אותו דבר. בבית, בחדר שינה, כזה קריאה הוא נזק הרבה יותר מאשר בסלון. כן, הזכיר לי אלחנן קודם, אתם הזכרתם השבוע, זה אחד מהחבורות, את הגג של בת שבע. אלחנן הזכיר לי את יצחק ורבקה, שהנה יצחק מצחק, כן? של יאו שאבי מלך, סליחה, משקיף דרך החלון. כלומר, כנראה יצחק לא חשב שאחרי שהוא התרגל והיית ברבות הימים, שמישהו מסתכל עליו, אבל ודאי שאזורים שונים בבית הם גוזרים ציפיות שונות והתנהגויות שונות, ולכן גם השאלה, האם זה פוגע בך שאתה עכשיו ניצב במקום שאני מסתכל עליך, זה פונקציה שמה תכננת לעשות במקום הזה, או במילים מאוד פשוטות, בטאבו, למה הוא מיועד? למה הוא מיועד? חסדאי שיתף אותי בדירה של החצרמיה, איפה שישן, אין וילונות, יש טריסים. אין שם גביל גזית, יש שם, סליחה, אין שם מספס בעלמה, יש שם גביל וגזית. הוא אמר, אני סוגר את הטריס, מחניק לי, אני פותח את הטריס, רואים אותי. עכשיו אמר, קשה לו להתפשט בחדר איפה שהוא ישן, כי הוא אומר, לא את הטריס, הוא נחנק.
מה, הטריס דווקא זה משהו שאתה יכול לרבן, אתה לא?
אתה לא, הטריסים, החורים הקטנים האלה.
הטריס וזוויות החלון. אבל רב, מה אם יפוג בצאת חשבן?
שנייה, בוא רק נגמור. עכשיו, בעצם, מה שהסוגיה אומרת הוא, בבית איזה קריאה שמי איזק, לכולי אלמה, כי כלומר, אם עד אמר איזה קריאה לא שמי איזק, הוא אומר, בכלל לא חושב שיסתכל עליך, זה בעיה. הוא לא היה מכיר בקיום הדבר, אז איך הוא היה מודה. גם הוא מודה, כולם מודים, שפרטיות זה דבר חשוב לאדם. אין לזה מחלוקת בכלל בסוגיה. ולכן, בבית הוא מודה. עכשיו, בואו נעבור לגינה. הגינה, קודם תיארנו אותה כבר מלשון המשנה, שבגינה יש הפרדה בין הרשויות, ולכן אם אתה חי בחברה שנהגו לגדור בגינות, במילים מאוד פשוטות, אז אם אתה מסתכל לי על הגינה שלי, מה זה עושה? זה נוגד את הייעוד של הגינה, זה נגד מה שהמקום הזה נוהג. המנהג המדינה קובע את הייעוד. לעומת זאת, חצר מראש למה היא מיועדת? לשימוש משותף. חצר מראש מיועדת שנשתמש ביחד. ויוד וכך, לבוא ולהגיד לי בחצר שאתה רואה אותי, עכשיו גם מי רואה אותך במקרה הקלאסי שהם חולקים עליו? מי רואה אותך? זה שגר באותו חצר. אז מנדה אמר, זה קריאה שמי, זה, סך הכל, מה שהוא אומר, זה מה שעולה מכל השקלה וטריו, בחצר שעד עכשיו השתמשנו בה במשותף, ושאנחנו ראינו אחד את השני, לבוא ולהגיד לי, לא נעים לי שאתה רואה אותי, זה לא נוגד את יהוד החצר. כנגד זה, בוא, על רק הזה, לחדד, אז מה עומד בשורש העמדה של מנדה אמר, זה קריאה שמי, זה, עומד דבר מאוד פשוט, ופה בעצם נמצא את הצומת של המחלוקת. הרי באיזה מצב מדובר? זו חצר משותפת, שמה הם רצו עכשיו לעשות?
לחלק.
הם רצו לחלק אותה. או בלשון אחרת, אנחנו בדיוק נמצאים בנקודה שלוקחים חצר שהיא מיועדת בשימוש משותף, שאין בה איזה קריאה, זה לא נזק שם ששכן רואה את השכן שלו, ועכשיו מה אנחנו רוצים לעשות? לשנות את הייעוד שלה. אז מנדה אמר איזה קריאה שמי איזק, אומר דבר מאוד פשוט, כל הרצון לחלק הוא מונע ככל הנראה בדיוק על ידי איזה מניע
שאני
נמאס לי שאתה רואה אותי, אני רוצה פרטיות, אני רוצה להיפרד, ולכן אני קובע את הגדרת ייעוד השטח על פי ההסכמה הדדית שלהם לחלוק. זה מספיק, הוא כבר נחשב מעין גינה ובית, ולכן אם מנהג המדינה הוא קירות, גביל, גזית, כפיס, אז ההסכמה לחלוק כללה בתוכה את ההסכמה שאנחנו נעניק פרטיות אחד לשני. מה אמר? זה קריאה לא שמי זה, אומר עד כאן, זה הם צריכים גם להסכים במפורט, כי השטח עד עכשיו היה ביחד. ומה שעולה בשקלה וטריה כאן, אני מסכם, שאני חושב שהמחלוקת היא באמת האם זה נזק או לא. השאלה אם הוא נזק או לא, האמת לא נתון במחלוקת שיש ודאי מושג כזה, זה קריאה. אבל האם הוא נתון בנזק, הוא תלוי ביהוד השטח, ולכן בכל השטחים שמיועדים לפרטיות, אז חד וחלק ברור שלא רק ששמי נזק, אלא גם שזה גורר חובה של קטלים. בואו אני אקח אתכם למרחב שעוד לא דיברנו עליו, ביקה. הגמרא פה לא דנה בביקה, היא דילגה עליו, אבל תוספות מכניסים פה את ביקה, ותוספות אומרים, סליחה, הנימוק של גינה לא תופס בביקה? אם זה עין הרע, שאתה יודע על כל הכסף שלי וכל מחזור המחירות במפעל שלי, אז מה קרה לביקה? הרי גם ביקה הוא מקום שפרנסה. ככה תוספות שואלים, בדיבור המתחיל, גינה שאני, ואם תאמר, הוא מאי טיימה יתחייב, נעמי לגדור בביקה. שאלה מצוינת, נכון? אתם כבר יודעים את התשובה. גינה בהגדרה הוא עסקים פרטיים, הוא שלא תדע את העסקים שלי. למה זאת ביקה בהגדרה? מה הוא? הוא מראש כולם יודעים. ביקה זה כמו היום חברה בורסאית, בחברה בורסאית גינה זה ירקות, ביקה זה מחוץ לעיר, זה לא מרחב של פרטיות במילים מאוד פשוטות. כלומר, נכון שביקה זה פרנוסה כמו גינה, אבל יש פרנוסה נסתרת, יש פרנוסה גלויה.
זה כתדיר ולא תדיר, כי בגינה כל הזמן יש את הפעם
מצוין. אז אתה פשוט מסביר מה השורש שבגינה יש יותר כניעה לפרטיות מאשר בביקה, אבל התשובה של תוספות אני קורא, יש לומר שאני גינה שמדליקים בירק לאכילה וכל שעה עומדת בכמותיה, אבל ביקה אינה עומדת בכמותיה לחודש אחד בשנה, ולא מחייב לגדור, אבל אסור לעמוד בשעה שעומד בכמותיה. ללכת עם משקפת ולהסתכל באמת מה יש בה, באמת אסור. אבל זה לא יכול לגזור מה החובה?
לגדור לכל השנה.
לגדור לכל השנה. או פה אנחנו בעצם מגיעים לנקודה מאוד נוספת, מאוד מאוד מהותית בלימוד. חוץ מהשאלה, האם זה קריאה שמי, זה קולו, שעד עכשיו ההגדרה הייתה תלוי הציפיות מהמקום. מקום שהוא נועד לפרטיות, זה בפגיעה לכולי אלמה. מקום שלא נועד לפרטיות, לכולי אלמה הוא לא שמה זה. חצר היא נקודת המחלוקת, כי עד עכשיו היא לא נועדה לפרטיות, ועכשיו הם בעצם דורשים פרטיות, הם דורשים חלוקה. האם ההסכמה לחלוקה היא אוטומטית כוללת הסכמה ומחויבות לפרטיות או לא? רק שם יש מחלוקת. אבל כאן עולה עוד שאלה שתוספות פה הציפו אותו מצוין, ואני בטוח שזה יטריד כל חברותה פה, יטריד אותה ברך הלימוד שלה. גם אם אני קובע שזה קריאה שני הזק, עדיין יש מרחק אדיר בין זה לבין הצורך לבנות קטלים. כלומר, לכאורה זה קריאה שני הזק שואל שאלה אחת בלבד, האם זה נקרא להזיק לך שאני מונע ממך פרטיות או שאני מסתכל עליך? זאת השאלה שהם שואלים. אבל בניית כותל הוא לא הדרך היחידה למנוע הסתכלות, כלומר, עם כל הכבוד. כלומר, היה אפשר להגיד באותה מידה תבנה את הכותל, היה אפשר להגיד אני לא אסתכל, היה אפשר להגיד כל פעם שאני מסתכל תיתן לי כנס, כן? כלומר, מכאן ועד בניית כתלים יש קצת מרחק, וצריך לנסות לשאול מה המחייב שלו, מאיפה הוא בא, ואני מקווה שמחר במהלך הניתוח המושגי יותר נחדד יותר את התשובות שיש לכיווני התשובה השונים לשאלה הזאת. התוספות פה כבר נותנים פרמטר מאוד חשוב, שנכון הדבר שיכול להיות מצב של איזה קריאה שאני יכול להגיד לך אל תסתכל, אבל אני גם לא יכול להגיד לך תבנה כותל. כלומר, צריך להבין שזו קריצה, אנחנו צריכים להגדיר האם איזה קריאה שמי זה, ואז בשלב ב' ופה צריך להוסיף עוד פרמטרים כדי לומר על רקע זה שיש פה איזה קריאה גם מחייב כותל. ובעצם מה העיקרון ההלכתי שתוספות מציעים? שזה מקום שהוא בשימוש תדיר. כלומר, אני יכול לומר לך אל תסתכל, אם הוא לשימוש תדיר רק אז נכנס הכותל לתוך הסיפור. למה רק אז נכנס הכותל לתוך הסיפור? מה דעתכם? למה רק אם זה לשימוש תדיר יום יומי שכל יום מסתובבים שם, רק אז אמר אז תבנה כותל, ואם זה חודש בשנה אני אומר אני לא אסתכל, בסדר?
זה לא פייר, בשביל חודש אחד תסבול את
הכותל. פרקטי, מה זאת הוצאה ענקית, אני אומר זה יגדור את כל הבקעות, זה כמו גדר ההפרדה בערך, כן?
אבל גם גינה של ירקות זה לא כל השנה, יש עונות של גידול.
כן ולא, גם מחזור הגידול של ירקות הוא קצר, אני לא לוקח להם 6 חודשים לגדול.
בסדר, זה מה שאני אומר, אז יכול להיות שגם פה
אני שומע.
ברמה הלשונית שלי, איזה קריאה שמי איזה פירושו
כולם מסכימים שהאפשרות של הראייה היא נזק לאותו זה שאפשר לראות אותו. לא נעים לו, הוא מוגבל יותר בעשיית דברים שהיה רוצה לעשות בחצר, בגינה, בבקעה, בכל מקום שהוא. השאלה אם זה שווה ערך עד כדי כך, שזה ראוי עד כדי כך שאני צריך לפתות אותו על זה, על ידי זה שאני מחייב אותו, מחייב את עצמי, לבנות כותל, אולי לעשות איזה משהו חד סטרי, דק ככל שיהיה, אבל ברור שזה יוצא מהנחש, היזק ראייה, הוא היזק. השאלה אם הוא במרכאות שווה היזק עד כדי כך שיש לו משמעות שמחייבת עשייה למניעת המשך ההיזק
הזה. אז תשים לב לחשיבות ההצלבה בין ביקה לבין חצר, למה אמר לו שמו היזק? כי בבקעה יש את כל הנתונים, כל הנתונים להגיד שזה שאתה מסתכל עליי הוא שמי היזק. יש את כל הנתונים, זה בדיוק כמו גינה. אתה מסתכל על הכסף שלי, מסתכל על השדות שלי, אתה יודע כמה אני מרוויח, אתה יודע מה מחזור המחירות שלי, זה אותם נתונים. ועדיין מה אומרים? לא חייב לבנות כותל, אלא מקום שלא נהגו לגדור, אתה לא חייב לבנות כותל. אני הולך לחצר, למה אמר לו שמו היזק, לכאורה שם הוא אומר דבר אחר, הוא לא אומר יש נתונים של שמי היזק ועדיין לא חייב לבנות כותל, שם הוא אומר שלא שמי היזק. למה לא שמי היזק? כי הוא לא מיועד לפרטיות. זה לא בבעיה שאני מסתכל עליך, כי הוא מיועד שנהיה ביחד. כלומר, אתה פותר בחצר לדעתו ובביקה מסיבות שונות לגמרי, כי כשאני בונה את התמונה המושגית שתסביר לי מה יחייב אותי, אני חייב לעבור לצרף יחד יותר ממושג אחד. אני חייב לשלב את הפגיעה בפרטיות שהיא תלוית ייעוד השטח, שגם בטאבו תדעו היום כותבים למה מיועד שטח, זה גם בפרק ב' עולה, מקום שמיועד לדיור אסור לבנות בו, לפתוח בו חנות, כי זה יש לו דינמיקה אחרת, כן? ולא רק ייעוד השטח קובע, גם צריך תדירות השימוש. עד עכשיו הקו שאתם הצעתם היה שהוא בגלל הפרקטיקה, ההוצאות העיקרות, כן? אני חושב שאולי אנחנו יכולים לחתור ליותר מזה, לא רק להגיד, פרקטית, זה עולה הרבה כסף, אנחנו לא הגזמנו, אלא אנחנו צריכים לחתור יותר, לחדד ביחד. בואו נמשיך פשוט בעיות של הגמרא, כי זה יעזור לנו. מה יכול להיות המחייב של בניית הכותל? ואני חוזר, רק זה שהוא נזק, זה מאוד חשוב לי לחדד, זה לא מספיק בשביל להגיד שאני צריך עכשיו להוציא 5,000 שקל. אני אבטיח לך לא להסתכל, ואם אני מסתכל, תרביץ לי או תקנוס אותי, לא יודע, הרי מה קורה בבא קמא? אני מזיק, אני משלם, אני... אתה... זה לא מספיק, התדירות, צריך לשאול מה היא נותנת, כלומר מה היא נותנת התדירות שהיא מביאה לכך. אז אני אציע עכשיו משהו אחד, ומערך הלימוד נראה, אולי אפשר להציע עוד דברים, שנחדד את אותם מושגים. אני אמין שבחבורה של חסדה, אצלי פחות, לא עסקנו בזה, גם שאלת השאלה של איזה קריאה שמי היזק, מה פירוש הדבר, מה הנזק בזה? ותסביר לי מה הבעיה שאני...
אני רוצה להמשיך את הרעיון הזה.
בבקשה, כן.
האם, כשאני רואה את היבול הגדול בבקעה, האם זה נזק? אני יכול להגיד, זה עין הרע. להפך, יש לי עין טובה, אני יחד איתך משגח את הקדוש ברוך הוא על היבול הגדול שנתן.
כן.
אבל זה לא נזק בכלל. בחצר זה כבר עובדת משהו, בגלל כן. זה עוד משהו.
אבל תוסות לא מניחים ככה. אני זורם עם תוסות. תוסות מניחים שאם אני אסתכל על השדה שלך בבקעה זה נזק. ככה הם... ועדיין אל תבנה כותל. ככה הם כותבים.
טוב, נכון? אני הולך בשביל שיכול להיות גם שונים.
מה זה? זה קודם כל זכותך, אגב.
זה לדברים שנאמר קודם. אני לקחתי את רוב ביוד ותשעי, ואני מחזיר אותו בתת חשבה.
זה בדיוק חמץ שבר עליו הפסח. זה אותה דוגמה בדיוק. כן? אבל אין פה נזק, יש פה נזק כספי, אבל אין פה שום פגיעה בחפץ. זה בדיוק נזק שאינו ניכר. זה בדיוק. זה נזק, תמת הסוגיה שם. אבל בואו נחדד, מה הבעיה בזק שאינו ניכר? בזק ריאה, עד עכשיו דיברנו על העין הרע, כאילו, מחר אתן לכם ראשונים, תראו, חלק מהראשונים, זה כמו נזקי גופו. אתה כאילו תוקף אותי, אתה שולח לי מבטים, זה עושה לי רע, כן? אבל יש גם בראשונים, ונפנה אליכם גם מחר, קו אחר לגמרי. חסדאי אמר לי סלט מול בחבורה שלמדה איתו, שלא היה בעיה בזה כשאינו, מה התגובה שלי כשאני יודע מסתכלים עליך? בוא נחזור לדוגמה, אני מתפשט בבית בחדר שינה ואני חושב שמסתכלים עליי, מה אני עושה? מה התגובה שלי? אני יכול להגיד לא נעים לי, ביישת אותי, זה כמו בושה, כן? כאילו קרמת לי תחושה איומה שאני יודע שכשאני ערום אתה מסתכל עליי. אבל יכול לקרוא עוד דבר
שאתה עכשיו תדאג להסתיר, אני יודע לך מה שאתה
אומר. אז מה אתה עושה? אתה בבית שאתה יודע שהשכן יכול... או שנקנה וילון, כן?
או שלא תתפשט.
או שאני לא אתפשט יותר בחדר שינה שלי, או אם אני אפשר, האולפניסטיות לימדו אותם להתפשט ולהתלבש בפנימיה מתחת לסמיכה. כלומר, אני לא אתנהג עכשיו בן אדם, מתנהג בבית שלו. בן אדם נורמלי בבית שלו, כשהוא לובש פיג'מה, הוא לא צריך להיכנס מאחורי מחיצות ובילונות. כלומר, אני אגיד בשפה אחרת, זה לא נזקי גופו שלא נעים לי, ביישת אותי, זה נזק, אלא זה בעצם מונע ממני מלהשתמש בה בנכס שלי, בדברים שהוא מיועד להם. בית מיועד לדברי צינה, מקום שמיועד למשהו. כשאתה, אני יודע שמסתכלים עליי, אני לא הולך להשתמש בו. יש ראשונים, נראה את זה, שידברו על איזה קריאה במונחים המוניים. אתה פשוט באמת מוריד את ערך הנכס. אז זה נכס שאי אפשר להשתמש בו. עכשיו, עדיין אנחנו צריכים לשאול, ונחדד את זה עוד, אני מקווה שנספיק היום, אם לא נתחיל את זה, נמשיך בזה מחר. למה הדבר הזה עדיין חייב אותי בכותל? כלומר, למה אני צריך להוציא כסף כשהנכס שלך ישמור על ערכו? אני זה שמוריד את הערך לנכס? כלומר, מה זה? מה זה כמו בבא קמא? זה כאילו שברתי לך את הבית? זה נראה קצת רחוק מזה, אבל אם אני מדבר בשפה הזאת של אני מונע ממך את השימוש בנכס, אם ככה מדברים, אני כבר לא אשתמש בו כמו שצריך. א', זה מתחבר מצוין למה שדיברנו קודם על הייעוד. זה ממש כמו כפפה ליד. אם זה מיועד לשימוש הזה, אתה מונע ממני את השימוש. אם הוא לא מיועד, מה אני מונע ממך? אבל זה יותר מזה, הוא גם מסביר מצוין את התוספות. כי במקום שתדיר נמצאים, ואני יודע שכל הזמן מסתכלים עליהם, מסתכלים שם, באמת, מה תהיה התגובה שלי יותר? אם יש לי גינה שאני יודע שכל הזמן השני מסתכל כמה ירקות יש לי וזה, אני לא אשתמש בגינה שלי כמו שצריך. אבל בביקה, שזה חודש בשנה, ככה הם מתבטאים, באמת, אני לא אגיד את זה באופן מוחלט, זה נראה לי מסתבר, באמת אדם שיודע שלפעמים פעם ב, הסתכלו לו קצת על התבועה, אז הוא לא יזרע את השדה שלו בגלל זה. כלומר, אולי תדירות השימוש היא פונקציה כדי לקבוע באיזה מידה זה מונע ממני להשתמש בחפץ למשהו מיועד.
אולי גם יפסיק להגרים, אתה יודע שבגינה יש לך כל הזמן. אולי יותר, זה שדה, ושדה יש לך חודש בשנה, אבל זה חודש שכמעט לכולם יש.
נכון.
אז זה לא כאילו אתה מיוחד.
כי זה עונתי, כי זה עונתי שדה. כן.
בגינה יכול להיות שלך יש ולשכן אין.
מצוין. חוק, יהיה הדבר אשר יהיה, אני רוצה לסכם את הנקודות המוסדיות שעלו כאן, כן? קודם כל, כן, בבקשה, רואי.
זה יבוא והמילה שנמצאת בעבר.
מצוין. עם הגג
וה... היום והלילה.
מצוין. מצוין.
אז יכול להיות באמת שזה באמת מה שאומר לגבי התוספות, שהגינה שנה, זה לא האם ביקה היא יותר דומה לבית פרטי או יותר דומה לחצר.
כן.
באמת, לגבי פשוט הדיבור של הזמן, של השם.
מצוין, מצוין. בואו נסכם את המושגים שעלו כאן. קודם כל הבחינה של איזה קריאה שמי, איזה, מה יסוד המחלוקת. ודבר שני שעלה הוא תדירות השימוש כדי לחייב אותי. דבר שלישי שעלה הוא האם זה נזקי גופו או נזקי ממונו. עכשיו הגמרא ממשיכה עם הראיה הבאה, והיא אומרת, תשמע, כותל חצר שנפל מחייבים אותו לבנות עד 400. וזה היא אומרת, נפל שני. למה נפל שני? אז עד כדי כך שני, שתוספות אומרים, האמת זה כמעט ראיה הפוכה. ככה תוספות שואלים. זה כמעט ראיה הפוכה.
רק אם הוא נפל.
יפה. זה קרי למה, קרי לה, אני הייתי מציע את זה בצורה הבאה, אני מקבל את דבריך. כשהגמרא שואלת, קרי למה, קרי לה, היא כמעט אומרת את כל מה שנאמרו בחבורות שלנו על סוגיות פתיחה. בעצם אומרת, שמע, השאלה הזאת היא פשוט מצוצה מהאצבע, היא בכלל לא מתחילה. ואתה באמת חושב שאפשר להוכיח מנפל שיש חובה לבנות כותל בתחילה? זה אדרבה, משמע שזה דווקא בנפל. אז מה זה אומר על הסוגיה? זה אמרו, שאל את זה, מה באמת הוא טיפש? אז הגמרא, מה צריכה תמיד להגיד? היה לו איזה הווה אמינא, זו שאלה טובה. אבל בכל זאת, תחייכם, כאילו, אחד מהחבר'ה בא להתייסר איתי על השורה שסייפה הצריך עליה, באמת, כאילו, בסופו של דבר, זה עדיין שאלה קצת, מה זה בעצם מלמד? כאילו, הגמרא בעצמה אומרת לך על עצמה, היא כאילו עושה, היא התבוננות פנימית. תדע לך, אני נורא נורא רוצה לשאול שאלות, על מה דאמר הזק קריאה לא שמי הזק, וכמעט להכריח לקרוא כל מקור בפרק הזה, כתומך בשמי הזק, גם כשזה, האמת, רחוק מאוד מהשכל. זה קודם כל הדקר אלה מה קר אלה. עכשיו, נורא אומר עוד יותר. האמת שזה כל כך, כמו התוספות, כל כך קר אלה מה קר אלה, זה כמעט ראיה לסתור, או בנשון אחרת, הסוגיה טכנית מה יכלה להציג את זה? מקורות שחלקם תומכים בצד הזה, חלקם תומכים בצד ההפוך. ליצור דיון מאוזן, כלומר ליצור דיון שהאווירה היא, אני באמת רוצה לברר עם הזקר השמי הזק. כשיש קארלה מה קארלה, ועוד עם התוספת של התוספות, זה כמעט ראה היסטור, זה דרך ממש שמחזקת את כל הניתוח שלה, של הסוגיה ברור מאוד מה היא רוצה להגיד. שלמה נפל שני? אז מה רשי אומר? מכוח הקניין הראשון או ההסכם הראשון. ככה רשי אומר.
זה נובע מתוך מה?
כל
העניין
הזה מדבר על ששניהם רוצים בהתחלה.
כן.
אז כלומר, העיקר פה הרצון. אז מה לא משנה מה ההסכם? אם נגיד הוא התחלט, יש על זה
מקום? אז הגמרא בהמשך, בג' עמוד א', שואלת, מה נותן תוקף משפטי לרצון? הרי אתה יכול לשנות את דעתך. לכן הגמרא אומרת שהקניין. ואז הגמרא שואלת, האם הקניין הזה תקף בלכות קניינים, והיא מסבירה איך עושים אותו בצורה שזה תקף. אבל לשון פשוטה, מה שרשי אומר הוא שהקניין שנעשה על הכותל הראשונה, התוקף של החיוב ממשיך גם כשהוא נופל, ולכן בעצם זה לא בגלל איזה קריאה. כלומר, אני חוזר למחלוקת קודם בנועם לרועי. האם הגמרא תרצה שבמקרה הזה איזה קריאה שמי איזה ככולי אלמו? האם הגמרא אמרה, זה לא מכוח איזה קריאה. לפי רשי, זה בכיוון של נועם. זה פשוט הגמרא אומרת, בנפל זה לא איזה קריאה. אתה לא בונה את הכותל כי איזה קריאה מחייב אותך לבנות. ולמה אתה בונה את הכותל? בגלל הקניין, כי עשיתם הסכם, זכותכם לעשות הסכם. אבל תוספות מה אומרים? למה נפל שני? שהורגלו לעשות דבר את שניה בחצר ולא למדו לזהר זה מזה. או בלשון אחרת, לפי תוספות, במקרה הזה, לכולי אלמה, איזה קריאה? שני זק. אתה לא בונה אותו מכוח הקניין, לפי תוספות. מכוח מה אתה בונה אותו? כי עכשיו כולם יודעים שזה קריאה שמי זק, מה בעצם הסבר דבר התוספות? בדיוק, מה ההסבר? תגיד אבירם.
בגלל שהתרגמתי ברעשות דברים, אז אתה עוד פעם עונה ממני
את התורה
הרגילה שבחצר.
מצוין, כל המחלוקת היא בחצר שהם היו משתמשים ביחד, האם כשהם החליטו לא להשתמש ביחד, האם זה שמי זק. אבל בחצר שהיא מחולקת, שהם כבר ייעוד השטח וההרגל שלהם הפך להיות לדברים של פרטיות, ברור שלכולי אלמה זה קריאה שמי זק. זו שפה אחרת לגמרי מרשי, בדיוק אותה מחלוקת שהייתה ביניכם קודם. אם הסוגיה כאן, ואני הולך עם הקו של איזה קריאה, ראיתם, אבל האם הסוגיה כאן היא עסוקה בחידוד עומק או נקודת המחלוקת לגבי איזה קריאה שמי איזק, או שבכל המקרים שהוא מודה זה עדיין לא איזה קריאה המקרים האלה, מכוח מושגים אחרים. בואו נעבור לראיה הבאה, שהיא ראיה פשוט מדהימה.
זה רשי מסביר את זה קריאה.
נכון, רשי אומר, זה לא איזה קריאה, אתה חייב לא מכוח איזה קריאה. לפי תוספות, אתה חייב, כי פה כולי אלמה איזה קריאה שמי איזה. בסדר, זה המחלוקת ביניהם.
אני מסביר גם את זה.
כן, בבקשה. קדימה.
אתה יכול לראות חלון ברשות הרבים, אבל לא בתוך חצר שותפי. כי מי שיש לו חלון ברשות הרבים, אם אלו רגיל שם אין שם פרטיות.
מישהו
בחצי השותפים
רגיל איזשהו פתיר. נכון, מצוין, מצוין.
גם
את רבי נחמן,
אני חושב שזה
מסביר. נכון, בואו נקווה שנגיע אליו, בסדר? כן, ברק.
למה, נראה שלמה דווקא רק הדלת אמות? אם הוא
כדי להיות 6 אמות,
הוא
נכנס לבנות
עד 6 אמות.
זאת שאלה טובה, לכאורה מה צריך להגיד? שההסכם, ופה אנחנו בעצם נוגעים בשאלה שנורא תעסיק אותנו ממחר, שהיא צריכה להסיק מאליו, הראשונים נורא עסקו בה. יש פה איזה מתח לא ברור בין הרצון שלהם לבין מנהג המדינה שקובע גדרים
מחיים.
אובייקטיביים, מחייבים. ואני אומר, כתשובה לשאלה שלך, צריך להגיד שהרצון שלהם לבנות כותל הוא לא לבנות כותל של 6 אמות, אלא לבנות כותל שהוא עומד בקריטריונים שמנהג המדינה, עכשיו יצא במקרה או שלא במקרה שהם בנו כותל גבוה יותר, אבל ההסכם, הקניין לא מחייב אותך לדבר הזה, הקניין מחייב אותך למנהג המדינה. זה מה שלכאורה צריך להגיד. שבואו נעבור לראיה הבאה, שהיא פשוט ראיה מדהימה. תשמע, כופין אותו לבנות בית שער, דלת לחצר. זו ראיה מדהימה, כי כשהולכים פשוט למשנה שם, מפרשים אותה מתוך עצמה, בפשטות, מה המניע של בניית בית שער ודלת לחצר? איזה קריאה? לכאורה, מהו הגנה? מגנבים, מאויבים. הייתם בחצירות בירושלים? הייתם בסיור של הישיבה השנה שעברה, חלקכם הייתם עם אלידע בר שאול?
כן, כן.
לא, הוא לא דיבר על הפחד להיות מחוץ לחצר, להיות מחוץ לחומה. הרי מה זה חצר שאתה בונה לבית שער? אתה בלילה נועל את הבריח, והעריות שהוא תיאר לא נכנסים פנימה. עזבו גנבים, כן? כאילו, זה כמעט ברור בתקבולת לקופין אותו לבנות בני העיר, דלתיים, חומה, מריח, זה משנת ביטחון. עכשיו, זה באמת פילי פלאים שהסוגיה כאן מגייסת אותו למחלוקת של זק ריח שמי זק. שאומנם כאן הגמרא לא אומרת דקר אלא מקר אלא, וזה כמעט עוד פעם מצטרף לאותו הגד. כאילו, יש פה גיוס כללי שמגייסים גם את הפסחים. כולם מגייסים, כן? כמו, כמו מחבת מצווה, אפילו חתן יוצא מחדרו, קלה וחופתה, אפילו משנה שלכאורה בחיים לא הייתי מפרש אותה ככה, גם אותה אתה מגייס. אבל שימו לב שלפעמים כשאתה מגייס את החתנים מהחדר ואת כל הפסחים, אז אתה אולי שולף קלפים מדהימים ששופכים אור על כל הדבר, שלולי החוליות החלשות ביותר בצבא לא היית יודע על קיומם. וזה כאן. כי פה אנחנו מחדדים עוד יותר את כל היסוד של המחייב לבנות הכותל, אותה שאלה שהוצפה קודם, מאיפה זה בא, המחייב לבנות כותל? בסדר, זה קריאה שמי זק, אז תשים וילון, למה אני שם את הוילון? אז תקשיבו לגמרא הזאת, הרי מי בונה את הבית שער פה בדלת לחצר? אז עד עכשיו, בכל המקורות שראינו, מי אמור לבנות את זה? או מי שותף לבנייה? מזיק, מי שמסתכל, מי שמזיק, הוא שותף לזה, נכון? מסכים לי? זה נגזר מהביטוי, זה קריאה. אני מזיק לך שאני רואה אותך, ולכן אני חייב מה לעשות? לבנות כותל שאני לא אראה אותך. ככה זה היה עד עכשיו, נכון? אבל תסתכלו מה קורה פה. מי הם אלה שמזיקים בראייה לפי הבאת הראייה הזאת? מי אלה שמזיקים בראייה? בני רשות הרבים. מי קופה את מי לבנות בית שער? אחד בחצר שזה מפריע לו, קופה את השני בחצר שזה... לא מפריע לו, נכון? אז מדובר פה...
למה? גם במקרה הקודם הניזק בונה.
גם במקרה הקודם שהכותל נפל, אני רואה אותך ולכן אני בונה את הכותל. אבל מה קורה כאן? והראיה הזאת שקופים. הרבים רואים אותך ולכן אני עוזר לך לבנות כותל כדי שהרבים לא יראו אותך.
גם בגינה גם.
בגינה זה עוד פעם לא ככה, אני עומד בגינה שלי ורואה אותך. ולכן אני, כדי שאני לא אראה, אני בונה כותל. שומע? זה המקום היחיד בכל הראיות של הגמרא. לכן זה החוליה הכי חלשה בראיות, ולכן הוא הכי חשוב מבחינה למדנית. זה המקור היחיד שבו דורשים בניית כותל ממישהו שבכלל לא זה שמזיק אותך בראייה. לא מהמזיק דורשים את זה.
אולי זה תלוי הלכות שכנות פה,
שאי
אפשר לחייב את הרבים, כי למי תבוא ברבים? פשוט מלכות שכנות זה...
מצוין. אז פה אתה אמרת שתי הערות מצוינות. קודם כל, בא אלי ואומר, רגע, אם הרבים הם המזיקים, אז בואו נבקש מהם לבנות, כן? כי זה היה סבבה, לא? אני יש לי חצר, אני אומר לרבים שיבנו, כן? מה ברור מזה שאתה לא מבקש מהרבים לראות? שכשאני בא לחייב לבנות כותל, ברור שאני לא מדבר לגמרי שפת נזק בבקמה. זה לא אדם שמדבר את שפת הנזק, שהוא מזיק אותי, עכשיו תמנע את הנזק, זה לא כמו תקשור את השור שלך. כי אם זה היה ככה, הייתי הולך לרבים. חסדאי אמר לי שהיום הולכים לרבים במקרה כזה. כלומר, נגיד הקירות האקוסטיים יד כביש 4, מזכירים אותם? זה כאילו מי בונה אותם? מה את בונה אותם? כאילו זה החשבון הרבים, לא החשבון שתושבי קירת אונו יבנו לעצמם את הקירות האלה. עכשיו, זה לא קושייה גדולה, כי לא בונים אותם בשביל בית פרטי, בונים אותם בשביל העיר קירת אונו. כלומר, זה רבים מול רבים מבחינת ההיגיון הכלכלי הפנימי. אבל קודם כל אומר... אתם מסתכלים עליי, תבנו כותל.
אל מי תדבר?
אני אגיד את זה ככה, דביר, כל אחד מבין שזה לא עולה על הדעת לבקש מהרבים, נכון? בשום פשוטה, כל אחד מבין שאיזה קריאה לא מדבר לגמרי את השפה של...
כמו כביש 6,
את השפה של מי? איזה שפה? סליחה?
כמו כביש 6, אתה עובר ברחוב שלי, אתה משלם אגרה.
זאת אומרת שלם. אני אגיד ככה, איזה קריאה לא יכול לדבר את השפה של בבא קמא, זה ברור, אין מה לבוא לרבים פה בכלל. ופה אלי כבר אמר את ההגד השני שהוא נורא 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 חשוב שכנראה, ובואו נחדד את זה וקצת יוני, את מה שראיתי קודם שאחר קשה איתו, בואו נאמר אותו קצת אחרת, כנראה שהיכולת של לקפוא אותו מאיזה תפיסה שזה צורך של החצר, ולכן מי יש שותף לבניית הכותל הזה?
כל השותפים.
מי שהוא נמצא בחצר, זה מאוד מאוד דומה למושג ועד הבית. ועד הבית צריך לדאוג צרכים המשותפים, שכל מה ששייך לבניין, שזה יכול להיות לצבוע את חדר המדרגות, זה יכול להיות לנקות אותו, זה יכול להיות לפעמים גם לתקן ביחד איזה שפר את הנכס, כל מיני דברים, כן? ומה שעולה בבירור מהראיה הזאת והתשובה של הגמרא, מה שעולה בבירור הוא שכשיש היזק ראייה, בדיוק ההפרדה בין שתי השאלות, קודם כל צריך לקבוע בכלל שזה נזק. ומאן דאמר היזק ראייה לא שמי היזק בחצר, הוא פשוט אמר במקרה הזה הוא לא נזק. ולכן ממילא אפשר לבוא בדרשות, זה לא נזק, כי, זה לא, כי היינו ביחד עד עכשיו, מה נזק בזה? אבל תמיד יש שלב ב', אחרי שהחלטתי שהוא נזק, עדיין מה אני צריך לשאול? את מי אני יכול לחייב? ופה מה שעולה בבירור מהראיה הזאת, שזה כדר רבים שני, כלומר זה כדר רבים הוא ודאי מה? הוא ודאי נזק, אבל אי אפשר לחייב את הרבים, אז את מי אני מחייב? אני לא מחייב את המזיק, אני מחייב אותך, כי מה מחייב לפחות כאן? וחייבו שאנחנו שכנים, כשכנים אנחנו צריכים, ופה בעצם עולים לנקודה שהיא לפחות בתנאים ברורה, מי שלמד אבב יודע כבר שהמוראים סדקו את זה, אבל בתנאים זה ברור, שכל המקרים שהסוגיה קוראת להם איזה קריאה, שנמצא מספרות התנאים, בכל המקרים האלה מדובר באנשים שמשתייכים לאותו מרחב מגורים, שמרחב מגורים משותף, ותרשו לי להוסיף שכל אחד רואה את השני. אין פה אחד שרואה ומזיק את השני, אלא זה הכל הדדי. אני רואה אותך ואתה רואה אותי, אז אולי נכון שלי זה מפריע ולך זה לא מפריע, אבל בכל זאת יש פה הדדיות מוחלטת. ובעצם מה שזה קריאה בכל המקרים אומר, בונים את הכותלך ביחד. בגינה זה אותו דבר, בגינה הם בונים ביחד, בחצר הם בונים ביחד, בבית הם
כרם וסדר
הם בונים ביחד, זה הכל בנייה ביחד. כי צריך להקשיב פה היטב בתנאים קנה מושגית שאולי המחד, מה? סליחה, זה לא איזה קריאה כלל, אבל באיזה קריאה? איזה קריאה בעצם הייתי אומר,
גג וחצר
זה באמוראים, זה מה שאמרתי, כשאתה עובר לגמרא בדו, וזו חשיבות הגמרא בדו מבחינה מושגית, כי כשאני נמצא בתנאים ואני מקשיב ומסתכל כאילו מה עומד בשורש איזה קריאה, זה תמיד אנשים שחיים ביחד, שבעצם אני חוזר לדבר כמו פרטיות, הם צריכים ביחד ליצור בתוך הרשות המשותפת, ולכן זה אחריות הדדית שיהיו מרחבי פרטיות, שיהיה מקום לכל אחד. זה מה שאני צריכים, זה אחריות הדדית אם אני חי איתך, כמו שאני מצפה מכל קבוצה פה בקרוון שהם ייצרו יחסים טובים בתוך הקרוון, שבו יהיה מרחב פרטי לכל אחד, יחד עם זה שיודעים שיש גם מרחב ציבורי, ויצרים לסת וייצרים את השפה הזאת, כן? מפה ועד לבוא ולדבר שפה של בבא קמה, אני מזיק אותך שם, מזיק זה כבר כברת דרך מסוימת שלפחות בתנאים היא לא נמצאת, היא לא נמצאת, היא במוראים נמצא אותה, נכון? ומכאן חשיבות הגמרא בדבר שכבר לא נגיע אליה היום בשיעור, בסדר? בוא, זה קופין אותו. וזה כדי רבים שני, מה אומר רשי? זה כדי רבים שני, כי זה הרבה איזה קריאה, ככה רשי אומר, כולם מסתכלים עליך, נכון? אבל לאור דברינו, אפשר לנציע פירוש קצת אחר לגמרא, איזה כדי רבים שני אומר, פה ודאי יש היזק, כי הוא לא מבני החצר אחד על השני, אלא זה באמת פוגע בייעוד החצר. כלומר, אם אני בחצר, נגיד, מרשה לעצמי לעשות כל מיני פעולות יחד עם השכן, אני לא אעשה אותם כשכולם מסתכלים עליי. כלומר, יש פה פגיעה בייעוד החצר, כי יש פה המון עיניים. זה בעצם, אני אקבל את רשי, אבל זו הנקודה השנייה, אבל אי אפשר לבקש מהם, אנחנו מבקשים אחד מהשני. זה מה שעולה כאן. ומה דאמר, איזה קריאה, שמי איזק, לא שמי איזק, לא חולק על הדברים האלה. רק בחצר, מבני החצר, אחד על השני הוא חולק, רק שם הוא חולק. טוב, ראייה הבאה, כן, בבקשה.
הגמרא, כאילו, זאת אומרת הנחה שהמטרה של השער והדלת זה מפני איזה קריאה. ומפשט המשנה, המטרה של השער והדלת זה בשביל לשמור פני גנבים.
מסכים. אני רק אמרתי קודם, אין לי מה להוסיף, אולי זה חלק מהגיוס הכללי, כן? קראתי איזה חתן מחדרו, קלה מחופתה, אמרתי, זה גיוס כללי. הראייה הבאה היא גם גיוס כללי. מה זה הראייה הבאה?
זה כדי רבים, זה כאילו אפשר לצאת כזה בצורה גם אחרת.
בבקשה.
לא שרבים מזיקים, אלא שרבים הנזיקים.
מעניין.
כי ברגע שזה לא הבעיה שלך פרטית, זה הבעיה של כל החצר, באמת זה גדול, זה כבר לא...
מבחינה מושגית זה מוליך לאותו מקום, רק שתדע. הראייה הבאה היא גם חלק מהגיוס הכללי. אין חולקים את החצר עד שיהיה בארבע אמות לזה, בארבע אמות לזה. איפה כתוב פה כותל? איפה זה כתוב בכלל, כן? יש בארבע אמות, זה חולקים, מה אליו כותל? איפה כתוב פה כותל? מה, התשובה לא תשובה מצוינת שזה מספס? מה דעתכם? אחלה תשובה, לא? אז עוד פעם, יש פה תשובה, הייתי אומר, תחושה של גיוס. אם אני יכול להציע משהו, אז אולי חשבו שלחלוק, כוונה
גונה.
לחלוק, כן, כאילו באמת שזה יהיה נפרד, כן, מבחינת אברהם ולוט, פרד נמי עליי, כן, וכאילו לא דמיינו חלוקה בלי איזה... אבל האמת שמספס עושה את זה, כן?
אני שואלת אותו מה זה, למה זאת התפיסה? משנה ג' כאילו נראה שעבור פה על סדר המשנה, טוב, עם כל המשנה
חלוקה הוא נעלב, הוא נעלב שלא הביא אותו, כן, כאילו אני לא יודע, זה ראייה מאוד מאוד חלושה, זאת האמת.
זאת התפיסה בלישנה הזאת, שמחיצה זה גודה.
אז כל מה שכתוב חולקין, הכוונה תמיד
כתלים. כשאר הולכים לכותל.
יכול להיות, כן. הראייה הבאה של החלונות, כן? וכבר ניתחנו את זה, בסדר? כלומר, בראייה הזאת, שימו לב, יש מגבלה עליך, זה לא נדרש לבנות כותל, יש מגבלה באיפה שאתה שם את החלונות. כלומר, ברור, אם ניקח את המושגים שדיברנו, ברור שיש פה הכרה בזה קריאה כזק. בניגוד אבל לכותל, הוא לא מחייב הוצאה ממונית, הוא מגביל. כלומר, במיקום חלונות. מה הגמרא חותרת לברר? האם בכלל זה נזק? פה מוכיחה שזה נזק. התשובה היא בבית, זה נזק. מה שדיברנו קודם. והראיה האחרונה שהגמרא מביאה, וזה נסיים עם את השיעור, בסדר? הראיה משמואל, שגג הסמוך לחצר חברו עושה לו מעקה גבוה 400. כאן הגמרא הזאת של שמואל, שהממרה המוראית הראשונה המפורשת, שהמילה איזה קריאה לא מופיע בו, אבל הרעיון איזה קריאה מופיע כאן, ואפילו בצורה שהוא לא מתקרב אלי למה שאתה אמרת על שכנים, זה כאן. זה הנקודת המפנה האדירה, כי בניגוד לכל המשניות שהן באותו חצר וזה הדדי וזה, תראו מה קורה פה. לאחד יש גג, לאחד יש
חצר.
יש חצר. דבר כזה מתאפשר במקומות שהכשירו את השטח ובונים בטרסות. אז במדורגים, זה יכול להיות שהחצר של אחד הוא בדיוק ליד הגג של השני, הוא במפלס התחתון, הגג שלו בגובה של החצר שלו שהוא מפלס מעליו. מי עושה את המעקה שהוא גבוה 400?
בעל הגג.
הוא כתוב בשון יחיד, נכון? בעל הגג עושה כדי לא לפגוע במי? בעל החצר. עכשיו פה מי שלמד את הגמרא בוו, שאני מקווה שזה כולם, יודע שהפחות החטיבה השנייה בוו בבית למטה חושבת שבגגות אין איזה קריאה. למה בגגות אין איזה קריאה? הסברנו את זה עכשיו בשיעור. למה אין איזה קריאה? הוא לא מיועד לדברים האלה, למרות בת שבע. בסדר, אני מצטער, הוא לא מיועד לדברים האלה, זה לא פוגע בך. חצר זה כן איזה קריאה, כי הוא מיועד. כלומר, זה עוד פעם משתבץ בתמונה הכללית. אבל כאן מה אומרת הגמרא? מי בונה לבד? זה כאילו הנגטיב שכופיל אותו לבנות בית שער. מי בונה לבד את המעקה? בעל הגג זה מעקה. עושה לו מעקה גבוה 400. מה כתוב אצלך?
עושים.
אני קורא מכתב יד המבורג. טוב, אז בוא נגיד ככה. זה תלוי בכתבי היד, אוקיי? בסדר. לפי הנוסח הדפוס, אני אבדוק את כל הכתבי יד האחרים. זה ביחד. לפי נוסח של המבורג, זה כנראה רק בעל הגג. אם זה רק בעל הגג, אלי, וזה נסיים עכשיו את השיעור, קודם כל משהו מפה, שזה קריאה הוא שמי עזק.
בבבת מובטת, שאתה יודע ממה כתוב, זה ככה כתוב. ולא עושים.
ומה כתוב שם? עושה? עכשיו אני ראיתי את הנוסח גם שבא עמוד בית. בבא עמוד בית כתוב בגמרא שם, וגם בכתב הדמבור. זה כנראה עושה, כן? עכשיו אם זה עושה, שימו לב שקופין בית שער, מה נתן לנו? שכנים, בואו, ועד הבית. כאן מדובר בצורה ברורה שהם לא הדדים, הם לא בני אותה חצר, אחד גג ואחד חצר, יש פה מזיק, ומה אומרים למזיק? אתה תבנה לבד, אתה תבנה לבד כותל כדי שלא תראה אותו, בלשון אחרת, פה עולה בצורה הרבה יותר חדה איזה היבט, זה מזיק, לא מצד שכנים, מצד מזיק, זה מה שעולה בראייה הזאת מבחינה מושגית, זו הרבה יותר חזקה, והתחייה של הגמרא, בזה אנחנו מסיימים, מהי התחייה של הגמרא? וזה לא כמו שדיברנו, צריכה להיות מובנת לגמרי. שאני אתם, אמר לי בעל חצר לבעל גג, ענה קביע את השפישה, את לא קביע, ראשון אחרת, מתי זה קריאה לא שמי זה? כשזה בני אותה חצר, שני בני חצרות, זה הצורה שמשתמשים בו, מה פוגע בך? אבל חצר, כשאין לי שותף, היא באמת מיועדת למה? בשימושים פרטיים. אתה יכול לצפות עליי עם הטלסקופ שלך מהגג, ואתה באמת פוגע בי, זה קריאה שמי זה. אוקיי, יכול לעצור כאן. לקראת מחר אני מציע שהיום גלגלנו כבר לתוך הניתוח המושגי, נמשיך בניתוח המושגי, אבל אני אוסיף ללימוד גם הרבה ראשונים שבכל מיני הערות שלהם על הסוגיות וכל מיני מחלוקות שיש ביניהם, והרבה מהשאלות שעלו היום הם נוקטים עמדה. בסדר? תיאבון.